ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל בסוף דף צדי ה' עמוד ב', בתחילת פרק 11, פרק אלמנה ניזונת. המשנה, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים. כפכפנו את המילה ניזונת בגלל שהגמרא יערוך דיון האם יש לגרוס במשנה ככה, ניזונת, או עם הניזונת. וזה יבוא לידי ביטוי בפתיחת הגמרא. אז אם אנחנו מדברים על אלמנה כזאת שהיא ניזונת מנכסי יתומים, מעשה ידיה שלהן, ואין חייבים בקבורתה. רש"י כותב, אם מתה, הם היורשים, היתומים, אינם מטפלים בה, שהרי יורשיה גובין כתובתה מיורשי הבעל, ועליהן, על אלו שיורשים את כתובתה לקוברה, שהרי בעלה תחת כתובתה חייב בקבורתה. עכשיו שאינו יורשה, היא תקבור עצמה, אבל כמובן היא מתה, אז אלו שיורשים את כתובתה קוברים אותה. ממשיך המשנה, יורשי כתובתה חייבים בקבורתה, כפי שעכשיו אמרנו תוך כדי הלימוד ברש"י. הנושא שכתבנו בשוליים, בירור לשון המשנה, ניזונת או הניזונת, ויש נפקמינה לא קטן בין הגרסאות. הגמרא היא באה לו ניזונת תנן או הניזונת תנן, והגמרא מסבירה, ניזונת תנן וכאנשי גליל, אם גורסים בלי ה', זה אומר לנו שהאמנה ניזונת, וזה לא תלוי בהחלטת היורשים, ולא סגי דלא יעבילה. כל זמן שהיא נמצאת בבית הבעלה, היא ניזונת, והם היורשים אינם יכולים לקבוע שעד כאן אנחנו מזינים אותך. עכשיו, זה לפי אנשי גליל. יש עוד גישה, עוד למה הניזונת, כלומר אלמנה הניזונת, יש כאלו שלא, שאינם ניזונות. אז אם אומרים כך, אני קורא עוד פעם, עוד למה הניזונת תנן וכאנשי יהודה, והיא באו לא יעבילה. כאילו אם גורסים כך, זה אומר שיהיה החלטה בידי היורשים, והם יכולים להחליט שאנחנו לא ממשיכים להזין, אלא משלמים לה כתובתה וזהו. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, אנשי גליל היו כותבים את את תה יתבית בביתי ומצנה מנכסי, זה כמובן בלשון ארמית, שהבעל היה כותב שאת בזמן שתהיה אלמנה את ממשיכה לשבת לגור בביתי ומצנה מנכסי כל ימי מגר על מלותך בביתי. כל זמן שאת אלמנה את ניזונת מהנכסים שלי. זה היה דרכם של אנשי גליל, וכפי שאמרנו, היא ממשיכה ליזון מהנכסים והיורשים אינם יכולים לקבוע אחרת. ממשיכה שכאנשי יהודה היו כותבים עד שיוצאו היורשים ליתן לך כתובתך. לפיכך, אם רצו היורשים נותנים לה כתובתה ופותרים אותה. ממשיך רש"י, הניזונת תנן ואחי קטני, אלמנה הניזונת מנכסי יתומים, מעשה ידיה שלהם כל זמן שהם רוצים לזונה. עכשיו, זה השאלה, איך יש לגרוס במשנה? אולי נציין גם במאמר מוסגר שהמשנה שלנו היא סתם משנה, וזה בדרך כלל תופס מקום בענייני הלכה, לפסוק הלכה. אנחנו ממשיכים כעת בדף צדי ובאון א', תשמע, תשימו לב, יש לנו סימון ארוך, זאת אומרת, חמש שורות הבאות הן מיועדות לתת תשובה לשאלה. אז תשמע, אמר רבי זרע, אמר שמואל, מציאת אלמנה לעצמה. אלמנה שמוצאת מציאה, היא לוקחת את זה לעצמה ולא מעבירה את זה ליורשים של בעלה. היא עמוד בשלמה הניזונת תנן שפיר. אם נגיד שהסתם משנה שלנו הוא כמו אנשי יהודה עם ה', אז אנחנו יכולים להעמיד את דין של שמואל במצב שהיא אינה ניזונת. כלומר, היורשים החליטו, כמו אנשי יהודה, שיש להם כוח להחליט, אנחנו מפסיקים להזין אותה. היא תקבל כתובתה וזהו. אם היא אינה ניזונת, אנחנו יכולים להבין דברי שמואל שמה, שהמציאה היא שומרת לעצמה. אלא היא אמרת ניזונת תנן, שהיורשים חייבים לזונה. נהבו כבעל. למה לא נסתכל על היורשים כמו בעל? מה בעל מציאת אישה לבעלה? הכנה מגם היורשים שהם מזינים אותה, מציאת אישה ליורשים. למה ששמו יגיד אחרת? והוא אמר שמציאת המציאת המנה זה לעצמה. הגמרא דוחה. לעולם אי מלאך ניזונת תנן. בלי ה', כלומר כמו אנשי גליל, ושהיורשים באמת מזינים אותה, היא ממשיכה לקבל מזונות, אז השאלה למה מציאת אלמנה לעצמה? הגמרא מסבירה. כמה מה אמור הבנה מציאת אישה לבעלה? למה בדרך כלל האישה מעבירה את המציאות של הבעלה? זה לא תבלה, איבה, שלא יהיה מתח, כלומר, הנה, בעל דואג לה, מזין אותה, נותן לה מה שבעל חייב לתת. אז תמורת העובדה הזאת, אז האישה שמוצאת מציאות, אנשים מעבירות את זה לבעל, כדי שלא יהיה איבה, שלא יהיה מתח ואיבה. זה נכון לגבי אישה ובעלה. הני, שמדובר ביורשים, תהווה להו איבה. לא מפריע לנו שיהיה מתח ואיבה. אנחנו לא מעוניינים שיבצא איזושהי מצב של חיבה בין האלמנה והיורשים. אז מכך, למרות שהם מזינים אותה וגורסים אלמנה ניזונת, בכל אופן, דין של שמואל תקף של המציאות שהיא מוצאת לעצמה. בהמשך אנחנו נראה פס כפול, ובמבנה בשוליים כתבנו ביטוי כל מלאכות, הביטוי הזה מובלט. אחד, איזו מלאכות? אישה לבעלה. שתיים, תמיד לרבו. הגמרא, אמר רב יוסי בר חנינא, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, אלמנה עושה ליורשים, חוץ ממזיגת הכוס, הצעת המיטה והרחצת פניו, ידיו, רגליו. כי שלושת הפעולות האלו הן פעולות של, נגדיר את זה, פעולות של חיבה. זה ודאי לא מתאים בין האלמנה והיורשים. אבל שאר המלאכות, ורשי מציין כל מלאכות השניות בפרק אף פי, למדנו בפרק חמישי, תוכנת ואופה וכו', שהיא האלמנה עושה ליורשים. אמר רבי יהושע בן לוי, ממשיך הגמרא, כל מלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו, חוץ מהתרת מנעל. מי שרואה את הגבר מתכופף ומטיל נעליו של גבר אחר, יגיעו למסקנה, זה עבד כנעני. אז אנחנו לא רוצים שיגיעו למסקנה כזאת לגבי תלמיד של רב. אומר הגמרא, או אמר רב, לא אמרן שלא יתיר נעלו, אלא במקום שמקים אותו, אבל במקום שמקים אותו, זה כבר בא. זה לא מפריע לנו שהתלמיד יתיר אף נעל רבו. אמר רב אשי, ובמקום שמקים אותו, נמי לא אמרן, גם אם זה מקום שלא מקים אותו כתלמיד של אותו רב, בכל אופן, אין זה שאומרים שהוא לא יתיר נעלו, אלא דלא מנח תפילין. אבל מנח תפילין, let לן ביי. מדובר באדם שמניח תפילין, או מונח עליו תפילין, אין דרך עבדים להניח תפילין. והוא כן מניח תפילין, אז לא יבוא לחשוש שזה עבד כנעני. לכן, בנסיבות כאלו, יכול להתיר נעלו, גם אם לא מכירים אותו. התת נושא שרשמנו בשוליים, כל המונע תלמידו מלשמשו. הגמרא, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד, שנאמר למס מרעהו חסד. רש"י נכנס להסביר איך רואים את זה בפסוק, אבל בכל אופן אנחנו נציין שזה איוב פרק ו' פסוק י"ד, והציון הזה חשוב להמשך. רב נחמן יצחק אומר, ממשיך הגמרא, אף פורק ממנו יראת שמיים. זה שהרב מונע מתלמידו מלשמשו, גורם לפריקת עול יראת שמיים מעל התלמיד, שנאמר, והמשך אותו פסוק, ויראת שקי יעזוב. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, המנה שתפסה מטלטלין של היתומים, א', למזונות, בית לכתובה. הגמרא, אמר רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה, מטלטלין כמובן של הנכסים של היורשים, מה שתפסה, תפסה. כשאמרתי של היורשים, הכוונה מטלטלין שיורשו מאביהם. אז רבי אלעזר אומר שמה שתפסה תפסה, תניא נמי הכי, אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה, מה שתפסה תפסה. וכן קיאת הרב דימי אמר, מעשה בקלתו של רבי שבתאי שתפסה דיסקי מלאה מאות ולא היה כוח ביד חכמים להוציא מידה. דיסקי הרש"י מפרש שק של אור. ממשיך הגמרא, אמר רבינה ולא אמרן אלא למזוני. מה שאמרנו שאין מוציאים מידה, זה אם היא תפסה אותם לתשלום, כדי לקנות איתם מזונות. אבל לכתובה, אם היא תפסה מטלטלין לשם כתובה, מפקינן מינה. הרי הכתובה מבוססת על קרקעות של הבעל. ולכן אין לה לתפוס מטלטלין לשם תשלום הכתובה. מה תקיף לאמור ברב אשי? מה ישנה לכתובה? דמקרקל ומטלטלין. למה? מה ההבדל בין כתובה? כמו שאמרנו עכשיו, שאם היא תופסת מטלטלין, מוצאים ממנה כי הכתובה מבוססת על קרקע, מזונות נמי מקרקל ולא ממטלטלין. גם לגבי מזונות, אותו דבר. אם האלמנה זקוקה למזונות, היא תמכור קרקעות, לא מטלטלין. אלא, ממשיך הגמרא, אלא למזוני, מהי דתפסה תפסה? כך אמרנו מקודם לגבי מטלטלין שהיא תופסת לשם מזונות, החנמי לכתובה. כך אומר מוב רבשי, בזה הוא חולק על רבינה. רבינה אמר, אם היא תופסת מטלטלין לכתובה, מפקין המינה, כאן אנחנו אומרים, לא, מה שתפסה תפסה. אמר לרבי יצחק בר נפתלי לרבינה. הכי אמרינה משמי דרבה קבתך. רבה היה מהדור הקודם, והוא מצדד או פוסק או מסיק כמו רבינה, שלכתובה, אם היא תפסה מטלטלין לכתובה, מפקינה מרקן, מוציא ממנה. בשוליים יש לנו נושא, אלמנה ששעתה שניים ושלוש שנים, ולא טבעה מזונות. איבדה מזונותיה של אותם שנים שלא טבע. זה בניגוד לשנים הבאות. אנחנו קודם נקרא את הקטע הזה בגמרא, ומיד אחר כך נחזור לשוליים לנושא הבא. הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, המנה ששעתה 2 ו-3 שנים ולא טבעה מזונות, איבדה מזונות. השתא שואלת גמרא, שתיים איבדה, אם היא המתינה שנתיים ולא גבתה מזונות, 3 מבעיה, ואומרים שאחרי שנתיים היא מפסידה, אז מה צריך לומר שאם היא ממתינה 3 שנים ולא גבתה? פשוט, כלומר, אחרי שנתיים היא כבר איבדה, מה זה השלוש? לא קשה. השתיים, 3 שנים שמוזכר בגמרא, שהזכיר רבי יוחנן, זה מתייחס לשני קבוצות שונות של אנשים. כאן בענייה, כאן בעשירה, אצל ענייה אין לה אמצעים. אז אם היא ממתינה 2 שנים בלבד, זהו, היא מאבדת את המזונות של 2 השנים האלו. כאן בעשירה, אם מדובר באלמנה שהיא עשירה, היא יכלה להמתין עד 3 שנים, כי היו לה אמצעים אחרים להחזיק את עצמה. זה תירוץ אחד. הנה מגישה אחרת להסביר את ה-2-3, כאן בפרוצה, כאן בצנועה. פרוצה, לא הייתי מתרגם את זה באופן מילולי או כמו שמשתמשים במילה הזאת היום, אלא פרוצה, אישה שהיא בעלת תעוזה, היא יוזמתית, היא לא צנועה מדי ונחבטה על הכלים, אלא היא כזאת. כזאת, גם אחרי 2 שנים, אם היא שותקת ולא גובה מזונות, היא תאבד את המזונות. כאן בצנוע אישה שהיא מופנמת ושקטה, רש"י כותב על צנוע שכותב בושה לבוא לבית דין, הוא כך ב-2 שנים לאו מכילה, זה לא נחשב מכילה. רק כעבור 3 שנים, אם מדובר באישה כזאת. ממשיך הגמרא, אמרה ולא אמרה אני, אלא מה שאמרנו שהיא מפסידה, מאבדת את המזונות, אלא למפרע. זה לגבי השנים שעברו, אבל להבא יש לה. עכשיו אנחנו מסתכלים בשוליים, תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד צדי זין עמוד א', שאלת רבי יוחנן, נכסי הבעל, בחזקת מי? בחזקת יתומים או בחזקת האלמנה? נפקא מינה מי להביא ראיה אם יש ויכוח ביניהם? הם טוענים, נתן לנו לך דמי מזונות של שנה הבאה, והיא טוענת, לא נטלתי. אנחנו בכותרת דיברנו על דמי מזונות של שנה הבאה. זה פירוש רש"י. אנחנו נציין שתוספות חולק על הגישה הזאת, אבל אנחנו נתקדם עם הפירוש של רש"י. הגמרא, באי רבי יוחנן, יתומים אומרים, נתננו, אנחנו שילמנו דמי מזונות לשנה הבאה, והיא אומרת, לא נטלתי, על מי להביא ראיה? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואנחנו מציגים את השאלה בצורת א' או דילמה ב'. מצד אחד, א', נכסי בחזקת יתמי כאן, אולי, כאילו זה צעד הראשון, אולי נגדיר חזקת הנכסים בידי היתומים, שנכסי הבעל בחזקת ית מקיימי, ועל המנה להביא ראיה בכל זמן שהיא לא תביא עדים שהיא לא תגווה. מה שכותב בחזקת ית מי, והיא המוציאה מהם יש כלל, המוציא מחברו עליו הראיה. אז אם הנכסים הם מוגדרים כבחזקת היתומים, היא באה והיא המוציאה מהם, ועליה להביא עדים ש... מה יגידו העדים? שהודו יתומים בפניהם שלא קיבלה. וכל זמן שלא תביא עדים, לא תגבה. עוד דילמה ממשיך הגמרא, נכסי בחזקת אלמנה קיימי. ועל היתומים להביא ראיה. מה זאת אומרת שהנכסים בחזקת האלמנה? רש"י כותב שהרי נשתעבדו בתנאי בית דין. התנאי בית דין זה הכוח שאחרי כך שמגיע לאישה הכתובה וגם התנאי כתובה. כאן אנחנו מדברים על דמי מזונות שזה מתנאי כתובה. וזה מגיע לאישה מכוח תנאי בית דין. השאלה נשאלה, הגמרא עונה, תשמע דתני לוי, אלמנה, כל זמן שלא ניסית על היתומים להביא ראיה. ניסית, והיא באה לתבוע מזונות על שנים שעברו, עליה להביא ראיה. אנחנו נסתכל ברש"י, ניסית והיא באה לתבוע מזון של שנים שעברו, עליה להביא ראיה, ומי שניסית, אין הנכסים ברשותה. אבל לפני כן, אנחנו רואים שאם יש איזה ויכוח על היתומים להביא ראיה שהם שילמו אחרת, היא גוברת. אמר רב סימי בר אשי, תשימו לב, מבחינת מבנה של הגמרא, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה. זה מביא אותנו בערך באמצע עמוד. אחר כך, תשימו לב, יש דחייה, וסימנו גם את זה כסימון ארוך, וזה ממשיך עד צדי זין עמוד א', אבל תשימו לב, בדחייה יש כאן שני חלקים מכל לזה. לפי מה שאנחנו מנסים להגיד עכשיו, הנושא, הנכסים בחזקת מי, הדבר הזה שנוי במחלוקת תנאים. בדחייה, מה הדגשנו עם המשולשים? דקולי אלמה, כלומר בניגוד למה שאנחנו אומרים עכשיו, מציעים עכשיו, כשהנושא שלנו היא מחלוקת תנאים, לא. דקולי אלמה כך, ובהמשך מספר 2 עם משולש הפוך, או אינמי דקולי אלמה משהו אחר. המסקנות הפוכות, אבל מה שמאפיין המבנה של הגמרא, שבהתחלה אנחנו רוצים להעמיד את הנושא כמחלוקת, ובדחייה אומרים לא, אין מחלוקת, זה דקו לימה, כולם מסכימים, אבל לאיזו כיוון זה נראה בהמשך. הגמרא, אמר רב סימי ברשי, כתנאי, מוכרת וחוטבת, אילו למזונות מחרתי, ואילו לכתובה מחרתי. דברי רב יהודה, אמנה שהיא מוכרת בנכסי בעלה, כך היא צריכה לרשום במחירות. רב יוסי אומר, מוכרת וכותבת סתם, וכן כוחה יפה. מי לאו, בהקה מפליגי, שלומדים את הברייתא הזאת ככה, מה משתמע מזה? ורבי יהודה, דיאמר בי לפרושי, שעליה לפרט מה, לאיזו מטרה המחירה הזאת, לאיזו מטרה המחירה הזאת, מה זה מורה, מה זה מראה. סבר, זה מה שלפי רבי יהודה נכסי בחזקת יתמי קיימי, שהיתומים הם בעצם המוחזקים בקרקעות, ועל האלמנה להביא ראיה. ורבי יוסי סבר, לא באי לפושי, היא לא צריכה לפרט לאיזו מטרה היא מוכרת, מה זה מראה? נכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה. אנחנו נלמד ביחד את רש"י, מה אליו? בהה, פליגיד, רבי יהודה, דאמר, הפירוש יפה לה, סבר נכסי בחזקת ית מקיימי, ולא פירשה מה לכתובה או מה למזונות, סוף כשתבוא לטבוע, יאמרו לה, מה שמאכלת, לכתובה מאכלת, וקיבלת כתובתך. ואם תאמר להם, אם כן תנו לי מזונות שאכלתי, הם יאמרו, נתנו לך מטלטלין תמיד במזונותייך, והם נאמנים. רבי יוסי סבר, ממשיך רש"י, נכסי בחזקת המנה קיימי, והיא תחזיק בהם לצורך מזונותיה וכתובתה, ועליהם להביא ראיה, לפי כך הסתם יפה לה בפני לקוחות שלקחו שדות מבעלה, שאם ייחלו, נגמור, ייחלו כל נכסי היתומים, תחשוב כל מה שמכרה למזונות. כל המחירות עד כאן היו לשם מזונות, ועל הלקוחות שלקחו מבעלה תחזור על כתובתה. לשם גביית כתובה קיים שיעבוד. יש בעל, התחתן עם אישה, כל הנכסים שלו משתבדים לכתובה. ואם במרוצת הזמן הבעל הזה מוכר מהשדות, עדיין לאישה יש כוח, תביעה פוטנציאלית מאותם לקוחות. ממשיכה שאם תפרש לכתובה מחלתי, כלומר המחירות המוקדמות לפני שהיא פונה ללקוחות, אלו היו בלשם כתובה, אם היא תפרש כך, לא תוכל שוב לנתקן למזונות, ועל הלקוחות לא תחזור על מזונותיה. היא לא יכולה לפנות לשם תשלום מזונות ללקוחות, אתנן אין מוציאים מזון האישה והבנות מנכסים משועבדים. אז עד כאן הנקודה שהשאלה בחזקת מי הנכסים שנוי לכאורה כמחלוקת תנאים. ממשיך הגמרא ממאי, דילמה דכולי אלמה נכסי בחזקת אלמנה קיימי, ואם יש איזה ויכוח, ועל היתומים להביא ראיה. ורבי יהודה שדיבר על צורך לפרט, זה לא אומר שהנכסים אינם בחזקת אלמנה, אלא עצה טובה, כמה שמלן כדאי לך לפרט ש אלו למזונות, אלו לכתובה, דלא ליקולה רבתנותה. רש"י, דלא ליקולה רבתנותה, הרואה שמוכר את כל קרקעות, אלו סבור שמוכרתה למזונות, מוציא עליה שם רבתנותה, ושוב אין אדם נוסע, אף אחד לא יוצא להתחתן עם אישה כזאת. אז זה עצה טובה לפרט, שלא יחשבו שכל המחירות היו לשם מזונות. וכאן הגמרא מוכיחה את הגישה הזאת. תהי לא תימה אחי. מה שאמרנו עכשיו שהפירוט הוא בתורת עצה טובה בלבד, אם לא תגידו כך, הדבי רבי יוחנן תפשוט למתניתין. עכשיו רבי יוחנן הוא זה שהתחיל את הדיון פה בסוף עמוד הקודם, ראינו ביי רבי יוחנן, ויש לנו אגב חיצים מצד הגמרא, אפשר לחזור לשולי עמוד א', ביי רבי יוחנן, יתומים, הוא הציג את הוויכוח בין היתומים והאלמנה, וזה הביא אותנו לשאלה, הנכסים בחזקת מי? עכשיו, אם לא נסביר שזה עצה טובה, אלא זה עיקר הדין, אז מה שרבי יוחנן שאל, נכסים בחזקת מי, תפשוט לי ממתניתין. עכשיו אנחנו הזכרנו מקודם, ואנחנו גם כתבנו את זה בין השורות, כשהגמרא אמרה כתנאי הבאנו ברייתא כדי לפשוט את השאלה. למה לצטט ברייתא בזמן שאפשר לצטט משנה? משנה זה יותר חזק מברייתא כידוע לכם. אז אם לא נגיד שמה שאמרנו מקודם עניין פירוט המחירות הוא בגדר עיצה טובה בלבד, היה אפשרות לפשוט שאלת רבי יוחנן מימת ניתין, וכך כתוב במשנה, לגבי אלמנה מוכרת למזונות שלא בבית דין, וכותבת אלו למזונות מחרתי. הנה, היא צריכה לפרט. זה היה יכול לפשוט שאלת רבי יוחנן, מכך שהיא צריכה לפרט סימן שהנכסים בחזקת היתומים. אלא, מימת ניתין לקה למשנה מינה. אי אפשר להסיק מסקנה מהמשנה כעת שציטטנו, דעצה טובה כמשמלן, שלא נקרא אותה רב תנותה. החנמי, גם לגבי רבי יהודה בברייתא, עצה טובה כמשמלן, וזה אינו, כמו שחשבנו מוקדם יותר, זה אינו מלמד על שיטת רבי יהודה בעניין בחזקת הנכסים, אלא כפי שאמרנו בדחייה, לכולי עלמא, גם לפי רבי יהודה הנכסים בחזקת אלמנה, ומה שרבי יהודה דיבר על פירוט זה עצה טובה ולא הוכחה לגבי הנכסים בחזקת מי. אי נמי, גישה אחרת לגבי המחלוקת הנעים רבי יהודה לגבי רבי יהודה ורבי יוסי, דכולי עלמא נכסי בחזקת יתמי קיימי, אין להם מחלוקת בעניין הזה, שלכולי עלמא הנכסים בחזקת היתומים, והיינו תמה דרבי יוסי. אם זה בחזקת יתומים, אז איך זה שהיא מוכרת וכותבת סתם? כדבר הקשישה. זה אמר הבא הקשישה. אנחנו נתקדם עוד מעט, ולפני שנתקדם יותר מדי, אני רוצה ללמוד יחד איתכם רש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, הנה מדיקו לימה, היכה דיאמרו יתומים, נתננו, אם היתומים אמרו באופן חד מה שאנחנו שילמנו לך, על הלמנה להביא ראיה, ואפילו הכי, לרבי יוסי, הסתם יפה לה לטריפת, כאילו גדיעת, לקוחות שבחיי בעלה, אלה שקנו מהבעל בעודו בחיים, לכתובה, שהיא תגווה מהם לתשלום הכתובה, כמו שפירשתי, שרק כתובה גובה מלקוחות ולא למזונו, וחדתני, הבעיה הקשישה כפי שאנחנו נלמד כעת בגמרא. נחזור עוד פעם על הנקודה האחרונה, שלחולי עלמא, הנכסים בחזקת היתומים, ואנחנו צריכים להסביר שיטת רבי יוסי שמוכרת וכותבת סתם. אז המגמר אומרת, ארבע שורות מסוף העמוד, כדאבי הקשישה. דאמה אבי הקשישה, משל רבי יוסי למד עבודומה. לשכיב מרע, אדם שעומד למות, שמר, תנו 200 זוז לפלוני, בעל חובי. כך הוא ציווה. רצה בחובו נוטלן, רצה במתנה נוטלן. אנחנו נמשיך בדף צדי זיינו מעליו. אם במתנה נוטלן, לא כך יפה כוחו? בוודאי, כי האפשרות לגביית חוב אומר שאם אין כספים אצל אותו שכיב מרע, הוא יכול לפנות ללקוחות. אבל אם הוא לוקח את אם הוא מציין או לוקח מקבל את ה-200 זוז לשם תשלום החוב, זהו. אם אין עוד כספים, הוא לא יכול לגבות לשם מתנה, ודאי לא לגבות מלקוחות. רש"י כותב בשורה ראשונה פה בצד הזה, אני אומר לך, אם נטלן במתנה לא כך כוחו יפה שיכול לטרוף לקוחות על החוב, ולא יוכל לטרוף על המתנה אף זו. זה מה שחשוב לנו לגבי האלמנה, על המזונות לא תוכל לטרוף לקוחות, ועל הכתובה תטרוף אותם. ואם מפני היתומים שלא יאמרו הכל בכתובה מחרת ונתקבלת כתובתך, ואנחנו רק נזכיר שברקע לכולם הנכסים בחזקת היתומים, ואם הם ירצו לטעון כך, מה, כל מה שמחר זה היה לשם הכתובה, יכולה היא להעמיד עדים שיראו את הנמכר למזונות, ואם תצטרך לכך יבוא ויעידו, ואת הנמכר לכתובה לא תודיע מפני הלקוחות. עד כאן שיעורנו להיום.